ערב טוב, שיהיה קיץ עם בריאות. הערב נחרוג מהסדר הרגיל של העיון בפרשה של השבוע ונעסוק קצת בפרשת הזמן, בסוגיה של יום העצמאות, כפי שחז"ל ורבותינו מבקשים מאיתנו להתייחס ולהסתכל וללמוד את היום הזה. נאמר בתהילים, בקטע הראשון שלפנינו, יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. אומר דוד המלך במזמור שרגילים לומר אותו בליל יום העצמאות, לפני תפילת ערבית, מזמור קופזיים בתהילים, הפסוק האחרון, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. פירושו, מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה אחד כזה שיודע להתבונן בחסדי השם. מה זאת אומרת להתבונן בחסדי השם? אז הזכרנו, נדמה לי בשנה שעברה, אבל אין כוונתי לחזור על הדברים, אלא להוסיף ולראות את זה מכיוון אחר. הזכרנו שלמילה להתבונן בלשון הקודש יש שלוש מילים נרדפות: לראות, להביט, להסתכל ולהתבונן. לראות, פירושו של דבר, לגלות דבר חדש. אדם לפעמים הולך ברחוב, פתאום הוא מגלה דבר חדש. זה פירוש המילה לראות. להביט, הכוונה, מה שגיליתי, הדבר החדש שגיליתי, אני ממשיך לראות אותו. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו ירמיהו במגילת איכה, הקדוש ברוך הוא בקטע השני, ראה השם והביט למי עוללת כה. קדוש ברוך הוא, בוא תראה מה קורה כאן, אבל אל תראה ואחר כך תלך, אלא תראה ותמשיך הלאה לראות. להמשיך הלאה לראות, פירושו של דבר להביט. ראה השם והביט למי עוללת כה. אז למדנו מה זה לראות ומה זה להביט. להסתכל, פירושו ללמוד את הפרטים, כמו שאומרת המשנה באבות בקטע השלישי, קוויה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. להסתכל זה לראות את הפרטים. מעל כל זה באה המילה להתבונן. להתבונן, פירושו של דבר לראות את כל התמונה כולה, איך הפרטים מחברים את התמונה ואיך התמונה נוצרת על ידי הפרטים. זה נקרא להתבונן. אומר לנו דוד המלך, מי חכם וישמור אלה? מי הוא אדם חכם שיודע לשמור את החסדים והמתנות שהקדוש ברוך הוא נותן ועושה איתו? מי שיודע לא לראות את חסדי השם, לא להביט ולא להסתכל, כי כל זה לא מספיק. רק מי שיודע להתבונן בחסדי השם. היום שבו אנחנו יכולים להתבונן יותר משאר הימים זה שבת, כי כל השבוע אנחנו עסוקים. כל השבוע האדם עסוק במלאכתו, בפועלו. לכן כל השבוע בתפילה אנחנו אומרים, מרבו מעשיך השם. יש הרבה דברים, את זה עושים ואת זה. שבת, וינח מכל מלאכתו, אז אומרים, מה גדלו מעשיך השם. בשבת שאדם יושב, אדם לא רץ, בעיסוקים הרגילים שלו אדם צריך להרגיש, כמו שכותב רש"י, ראה כאילו כל מלאכתך עשויה. אז יש את היכולת להתבונן. אם כך, ותלאי, תלאי, תלאי, תלאי. כל מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, או שהוא נתן אותה בשבת, ואם הוא לא נתן אותה בשבת, ליום שבו הוא נתן קוראים שבת. בואו ונראה. קבלת התורה, יש מחלוקת אם זה היה בו' בסיוון או בז' בסיוון, אבל לכול העלמא זה היה בשבת. היום שבו יצאנו מבית עבדים היה יום חמישי, אבל היום הזה קוראים שבת. כי הרי ספירת העומר, כמו שנאמר בקטע החמישי, וספרתם לכם ממחורת, כדי לעשות קו השבת. מה זאת אומרת ממחורת השבת? הרי זה יצר הרבה בעיות, הפסוק הזה. כי היו ביתוסים ואחרים שאמרו, רגע, רגע, זה ביום ראשון. והתורה בעצם מתכוונת ממחורת השבת, ממחורת יום טוב ראשון של פסח. אבל לפסח קוראים שבת. אותו דבר, היום שנכנסנו לארץ ישראל, בקטע הרביעי, נאמר במדרש, היום שכבשנו את יריחו, ולפי שהיה יום שבת, אותו יום שכבשו את יריחו. יותר מזה, כאשר חזרנו אחרי 2000 שנות גלות, ה' באייר, תש"ח, היה בדיוק כמו השנה, שבת קודש פרשת תזריע מצורע, בדיוק כמו השנה. פירושו של דבר, שכל מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא מבקש מאיתנו מיד עם קבלת המתנה, מיד, שלא נקבל את זה כדבר רגיל או אולי לא רגיל ובזה נגמר. לא, עם קבלת כל מתנה מיד נתבונן ונראה את חסדי השם. כי רק מי שיודע להתבונן הוא זה שיוכל לשמור את חסדי השם, הוא זה שיוכל ליהנות מניסי השם. לכן אויל אנחנו מבקשים מעט להתבונן במתנה לכול העלמה שנקראת ארץ ישראל לעם ישראל, מדינת ישראל לעם ישראל. אז בואו נתבונן ונראה מה רבותינו הקדמונים מלמדים אותנו, איך מתבוננים ומה באמת עלינו ללמוד. אז כדי לברר את הדברים נתחיל אותם בדרך הבאה. פרשת בו, המצווה הראשונה שמצטווינו בעודנו בבית עבדים, היא החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. אומרים חז"ל, ראשון הוא לכם אבל לא לאומות העולם. מסביר הרמב"ן, נאמר את דבריו רגע בעל פה ונראה אותם בפנים. אומר הרמב"ן שיש מצווה מדאורייתא, והמצווה הזאת נהגה עד חורבן בית ראשון, לא לתת לחודשים שמות אלא לספור אותם, החודש הראשון והחודש השני והחודש השביעי. למה? כדי שנזכור תמיד שביעי ליציאת מצרים, עשירי ליציאת מצרים, שנזכור ולא נשכח לרגע את החודש שבו יצאנו מבית עבדים. בדיוק כמו בשיר של יום, היום יום ראשון בשבת, רביעי בשבת, שישי בשבת, וזה היה עד חורבן הבית. וכך כותב הרמב"ן בקטע השישי, וטעם החודש הזה לכם ראש חודשים, שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי עד תשלום השנה ב-12 חודש, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול. כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחודשים כדי לעשות קו שם בתורה, אלא יאמר החודש השלישי ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני נעלה הענן, ובחודש השביעי באחד לחודש, וכן כולם. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת ומנותינו ממנו אחד בשבת שני בשבת, כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החודש הראשון, החודש השני, השלישי לגאולתנו. שאין המניין הזה לשנה. שהרי תחילת שנותינו זה מתישראל. לכתיב חג האסיף תקופת השנה. וכתיב בצאת השנה. אם כן, שנקרא לחודש ניסן ראשון, ולתשרי שביעי פתרונו, ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, שנקרא לו לזיכרון גאולתנו, כאשר הזכירו רבותינו. אבל כל זה היה עד חורבן הבית. שיצאנו לגלות בבל, וחזרנו אחרי 70 שנה, עלו איתנו שמות החודשים. ואמרו שמות החודשים עלו עמנו מבבל, כי מתחילה לא היה להם שמות אצלנו, כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים. אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים בנו מה שאמר הכתוב, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרוא לחודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו השם יתברך. כי אלה השמות ניסן יר וזולתם שמות פרסיים, ולא יימצא רק בספרי נביאי בבל ומגילת אסתר. ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן, כמו יפיל פור הוא הגורל, ועוד היום הגויים בארצות פרס ומדי, כך הם קוראים אותם ניסן תשרה וכולם כמות. אבל עד חורבן הבית היה מצווה מדאורייתא לספור חודשים. דברי הרמב"ן האלו יש בהם קושי אחד, שפעמיים מצאנו בתנ"ך לפני חורבן בית ראשון שמות לחודשים ולא מספר. פעם הראשונה בקטע השביעי, והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש, כדי לעשות קו, זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. והיא בן הבית להשם, שלמה המלך מתחיל לבנות את הבית בחודש השני, זאת אומרת לשמותינו זה אייר, אבל בלשון תורה הוא נקרא זיו, ושלמה גומר לבנות את הבית מתי? בקטע השמיני פסוק ב', ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. והשאלה היא, מה ראה שלמה לחרוג מהציווי האלוקי לספור ולא לתת שמות? מה פתאום הוא קרא לחודשים בשמות? זה פילי פלאים. עם ישראל יוצא מבית עבדים. החודש הראשון ניסן מלא ניסים. עם ניסים אי אפשר לקבל תורה. התורה ניתנת לנו ליום יום. התורה ניתנת לנו, היא צריכה לרדת אלינו לחיים הרגילים, ליום יום שלנו. לכן לפני קבלת התורה חייב להיות חודש שכולו טבע, חודש אייר, ואחר כך אפשר להגיע לחודש סיוון לקבלת התורה. וזה הרי פילי פלאים. המזל של חודש ניסן זה תלה. תלה זה בעל חי שמובילים אותו, שלוקחים אותו. המזל של חודש אייר זה שור. שור זה בעל חי שיש לו פרזנט, יש לו אישיות. הוא לא מובל, הוא מוביל אחרים ומבהיל אחרים. זה שור. אז כשיוצאים ממצרים אי אפשר לקבל תורה בניסים. עוברים לחודש השני, חודש שור, שאנחנו עושים מיוזמתנו, ואז מגיע חודש סיוון שמזלו תאומים, יש התאמה, יש שותפות. הקדוש ברוך הוא מבקש שנהיה איתו שותפים בבריאה. שרואים אדם גדול, מה מברכים? לא שנתן מחוכמתו, שחלק, אנחנו שותפים ביחד. זה לא אני נותן לך ואתה קיבלת ממני, שנינו שותפים, שחלק מחוכמתו ליריעיו. זה המהלך. כך עם ישראל קיבל תורה. אומר שלמה המלך, מה שקרה במדבר אני מבקש שיקרה גם בארץ, שכל יהודי יבין שמהלך החיים שלו חייב להיות כזה שגם ביום יום הוא צריך לראות את הקדוש ברוך הוא. גם ביום יום ומתוך היום יום הוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר שלמה, אני את בית המקדש מתחיל לבנות בירח זיו. מה זה זיו? כל יום בקדושה טובה לציון אנחנו אומרים בקטע התשיעי, קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. אז יש כאן דבר ראשון הסבר למה שלוש פעמים קדוש. קדיש בשמי מרומא אילאה בית שכנתי, קדוש ברוך הוא קדוש בשמיים. קדיש על הר העובד גבורתי, הוא קדוש כאן. וקדיש לעלם ולעלמי עלמיה. ואז מה פירוש מלוך על הארץ כבודו? כדי לעשות קו, מליה כל הר זיו יקרי. פירוש המילה זיו זהו כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מה הכוונה? נבין את זה באופן פרקטי יותר. מה פירוש הדבר שהמילה זיו פירושה כבודו של הקדוש ברוך הוא? אז ידוע שהלוויים במקדש היו שרים כל יום. בשבת היו שרים יותר מפעם אחת. היו שרים גם במוסף, קורבן מוסף. מה היו שרים, אומרת הגמרא בראש השנה בקטע העשירי, במוספי דשבתא, מה היו אומרים? אמר רב ענן בר רבא, אמר רב, עזיב לך. מה זה עזיב לך? מסביר התוספות במקום, רואים את זה מיד, זה שירת האזינו שחלקו אותה לחלקים, וראשי התיבות של כל חלק יוצר את המילים עזיב לך. הנה האזינו זה החלק הראשון, זכור ימות עולם מתחיל החלק השני, ירכיבו על במותי הארץ בקטע השני, אני קורא בתוספות, זה החלק השלישי, ויער זה יוצר את המילה עזיב, לולי כי ידים זה לך, כן? עזיב לך. פירושו של דבר, שבת זה יום שבו אפשר לראות את זיבו של הקדוש ברוך הוא. בשבת הלוויים היו שרים עזיב לך הקדוש ברוך הוא. בעצם זה נראה כמו יום רגיל, אבל זה לא יום רגיל, זה אחרת, האוויר הוא אחרת. תגידו לאמא שתכין צ'ון ביום רביעי, זה טעם אחר של שבת. גם הדגים אותו דבר. זה המהלך של השבת. לכן השיר היה עזיב לך. פירוש הדבר, זיו זה לגלות את אורו, את הלייט, את האור של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע. אומר שלמה, כל יהודי שיעלה למקדש, כל יהודי מזיעים, זה דווקא לא רע, שכר מצווה גם שמזיעים, כתוב בספרים, קצת קשה החום, לא נורא. כתוב שלמה המלך ביקש בבניין הבית דבר אחד, שיהודי היה עולה למקדש, היה נוסע לירושלים, מחנה את האוטו איפה שיש מקום, עולה עם המשפחה, נכנסים לקודש. ואז מה קורה שם? בקטע 11, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הפריח בשר הקודש מעולם, מקום ששוחטים כל כך הרבה קורבנות, לא נראה זבור בבית המטבחיים, לא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבוע גשמים אש של עצי המערכה, הכל פתוח. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, לא נמצא פסול בעומר ובשני הלחם ובלחם הפנים, עומדים צפופים, משתחווים, רווחים. פירושו של דבר, עולה יהודי לקודש, הוא רואה את האור של הקודש ברוך הוא. איפה? איזה אור בירושלים, שזה פה בעולם הזה, לא פסים למעלה, זה פה. אומר שלמה רב יהודי, מה שראית במקדש בירושלים תתחיל לראות גם במקדש הפרטי שלך, תגלה את הקדוש ברוך הוא גם בבית שלך, תתבונן, תגלה אותו, תראה אותו גם בבית. ושתגלה אותו בבית, פתאום תגלה עוד דבר, לא רק שגילית את הקדוש ברוך הוא, תגלה פתאום כמה חזק אתה, כמה איתן אתה. מתחילים לבנות את המקדש בירח זיו, מסיימים אותו על ידי ההשגחה בירח האיתנים. איתן זה חוזק, יציב, חזק. מי שמבקש לראות את זיוו של הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה באמת לגלות את כבודו ביום יום שלו, פתאום ימצא את עצמו ויגלה את עצמו כמה הוא חזק, לא חזק פיזית, כמה הוא חזק באופן רוחני, באופן נפשי, איזה כוחות יש בו. לכן אנחנו, אומר שלמה המלך, כלל ישראל, חייבים לרוץ בין שתי נקודות, שבצד אחד זה עזיב ובצד שני זה איתנות. איתן, כמה שנבקש יותר זיו נרגיש יותר איתנים, כמה שחס וחלילה לא נבקש או נבין שאפשר בלי זה, במוקדם ובמאוחר נגלה שגם איתנות אין לנו. את זה ביקש לנו. איך עוברים מזיו לאיתנות? איך באופן מעשי? איך יהודי מגיע לחוזק נפשי? איך יהודי באמת מסוגל לראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא? הדרך היא על ידי אמונה וביטחון. ופלאי פלאים, שלוש פעמים בתפילה כל יום אנחנו אומרים את שמו של הקדוש ברוך הוא בצירוף המילה אמת, ואין לזה שום משמעות. וכי רבתנו לשמך הגדול באמת, ודאי באמת, מה בשקר? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, יש אפשרות אחרת? וכל החיים יודו חסלע ויעלו את שמך באמת. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. פעם אחת, כל כלל ישראל, כולנו, ראינו אמת אלוקית. מתי זה היה? במתן תורה. פנים בפנים דיבר השם עמכם בכל. הפעם הבאה שכל כלל ישראל יראה אמת אלוקית בגאולה העתידה, וכל החיים ידעו חסלע וירעלו את שמך באמת. הפעם הראשונה, וקירבתנו משמך הגדול שלום באמת. אבל אם יהודי רוצה היום לראות אמת, עוד לפני הפעם הבאה, מלמדים אותנו אנשי כנסת הגדולה, יש דרך אחת. ותן שכר טוב וכל הבוטחים משמך באמת. דרך מידת הביטחון והאמונה. בנקודה הזאת היו כל הנפילות הגדולות. הנפילה הגדולה הראשונה הייתה במדבר, עומדים ערב הכניסה לארץ, מגיעים נשיאי העדה, מבקשים ללכת לראות את הארץ. מה לראות? את הדרך אשר נעלה בה. פשוט רוצים לחפש דרך קלה להיכנס לארץ, שלא נלך במקום של אבנים, של קוצים, זה הכל. משה רבינו מתלהב, אומר להם, אתם יודעים מה? מצוין. קדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני חושב שזה לא רעיון טוב, אבל תעשה מה שאתה רוצה, אתה מנהיג, תעשה מה שאתה מבין. משה רבינו מתלהב, אומר, ודאי. ולא רק זה, הוא בא ואומר להם, אם כבר, בואו קחו רשימה וראיתם את הארץ היש בה עץ ומים, יושבים במחנים או במבצרים, עם העם חזק או רפה. נתן להם רשימה שלמה. ואז מה קורה? כולם חוזרים ברוך גדול. איך זה קרה? התשובה היא, העם, משה רבינו חשב שנשיאי העדה, הרי הוא לא שולח מרגלים. למה הוא לא שולח מרגלים? כי הוא שולח 12 מזקני ישראל, ולעולם ששולחים לא שולחים מבוגרים, שולחים צעירים, ובדי לא שולחים אותם שיכנסו כולם ביחד. כולם לא נכנס, זה לא מרגלים, אלא משה מבין מה שנשיאי העדה רוצים זה להבין ולראות וללמד את העם. ערב הכניסה לארץ, ארץ ישראל זה לא המדבר, אין מן, אין צלב, אין ענני כבוד, עובדים, חורשים, זורים, אבל מתוך זה מגלים את אורו של הקדוש ברוך הוא. למרות שהם חיים טבעיים, נורמליים, משה רבינו מאוד התלהב. אבל הטעות הייתה שמשה לא הבין, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו אחר כך, ומשה בעצמו אומר את זה, שהעם, האמונה שלו מאוד חלשה. ושיש אמונה חלשה, ורואים ערים בצורות, ורואים ענקים מרימים ידיים, ואז מאבדים את האפשרות. איך נאמר בקטע ה-12, שכולם באים, נראה כמה פסוקים, פסוק ב' בקטע ה-12, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. והייתה בעיניי הדבר, והיקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת וכולי. ואז מה קרה בסוף? פסוק למדבט בסוף הקטע, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה והענן יומם. אינכם מאמינים. חוסר האמונה שבר את הכל, ואז כל הדור נשאר במדבר. ואז מגיעה ההזדמנות השנייה בנביא זכריה, נאמר רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, רוני ושמחי בת ציון, למה? כי אני בא. מתי? לא מחר, לא אתמול, עכשיו. הנני בא ושכנתי בתוכך. הרי הוא לא בא, מזמן זכריה עד ימינו עברו אלפי שנים, הוא לא הגיע. אז מה זה הנני בא? אומר רב יהודה הלוי בספר הכוזרי, כאשר הוא מתדיין עם מלך כוזר, אכן מקום, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוקה לבית השני. רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוקי עמד לחול עלינו כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכונתם ומסכיהם. וייתכן, על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה ולידי ער. הגלות זה שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ, לארץ. המילים שראשי נמלה טל, כינוי לשכינה היוצאת מצל קורות המקדש. ומה התשובה? פשטתי את קוטנתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור רמז לעזרה הצופר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרים. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, נענה ולא בלב שלם. לכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, נתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. וכאן יש שורה כדי לסמן אותה, כי העניין האלוקי אינו חל על האדם כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט ומעט ואם הרבה הרבה. ריש ברוך הוא אומר אני בא, אבל תבואו. לא באו, היה מעט, אז על המעט זה חל, על הארבל זה לא חל. לכן היסוד הזה של האמונה, הוא ורק הוא נותן את האיתנות ואת החוזק לנו עם ישראל. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת תמיד בקטע ה-15, תניא, רבי אומר, כדי לסמן את זה, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, אני מדלג לשורה אחת לפני הסוף, מה שנוגע כרגע לנו, יחזיק באמונה יתרה. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, יחזיק באמונה יתרה, שנאמר עיני בנאמני ארץ לשבת עמלי. אותו דבר בגמרא בסוף מכות, הגמרא בסוף מכות מביאה דיון בין נביאים, כמה יסודות יש לתורה, כמה שורשים. נביא אחד אומר 9, נביא אחד אומר 6, בא חבקוק בקטע ה-16 ועמידם על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיד. האמונה קיימת, רק צריך לגלות אותה. ידוע, מיד אחרי הקמת המדינה, הממשלה הראשונה שהייתה, שנדמה לי שבראשה עמד בן גוריון, הוא שלח את גולדה מאיר, שהייתה אז שר בממשלה, לברית המועצות. הרוסים אז מאוד אהבו אותנו, כי הם ידעו שדרכנו אפשר יהיה להילחם בבריטים, ולהם היה אינטרס שכך נעשה. קיבלו אותה בסדר פנים יפות, ושהיא הגיעה עם המשלחת, היא אמרה, היא ביקשה להתפלל בשבת, להיכנס לבית כנסת היהודי, כי אמרה בטח אין פה אף יהודי. 50% הרג היטלר, וה-50% האחרים, סטלין, בולל אותם ועקר להם את כל היהדות. אז היא פחות רוצה להיכנס לראות כמה יהודים בבית כנסת בשבת, לדבר איתם אחרי התפילה. אמרו בבקשה. השמוע עברה מפה לאוזן, אלפים הגיעו, כל הכיכר של הקרמלין הייתה מלאה, זה עליה בקגב. מגיע ראש הקגב דאז של מה קורה פה, מה הכינוס הזה. אז אומרים לו, כולם באו לשמוע את השר, את השרה ממדינת ישראל. הוא רץ ישר לסטלין ואומר לו, תראה, אחרי 40 שנה של מהפכה היהודים עדיין מחוברים לעם שלהם, ליהדות שלהם, אי אפשר כך. ואז התחיל כל מסך הברזל. תמיד היא הייתה אומרת שהיא גרמה כל מסך הברזל. זה יכול להיות, אבל היא גם גרמה לגאווה היהודית הפנימית שחבויה, לאמונה הפנימית, שלפעמים אולי לא מרגישים בה, ויש רגעים שהיא מתפרצת. זה קשה להסביר למה. בששת הימים מול קיר של אבנים, עבורם זה היה רק קיר של אבנים, לא יותר מזה. ובוכים? מה בוכים? לא ראו בעולם כותל, לא למדו מה זה. יש בסביב אמונה עמוקה מאוד, ויש זמנים שהיא מתפרצת ויש זמנים שהיא יוצאת. האמונה הזאת היא זאת שנותנת את החוסן, היא זאת שנותנת את החוזק, שיש את זה יש את הכל, וכשאין את זה, גם כשיש את הכל, אין כלום. וזה הרי עינינו רואות. איך הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שהיה דורש לפני התלמידים בקטע ה-17. עכשיו רבי יוחנן דרש את הפסוק שמדבר בגאולה העתידה על האבנים הנפלאות שאיתם הקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים, ושעריך לאבני אקדח, כי הדייתיב רבי יוחנן בקדריש. מה הוא דרש? עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 30 על 30, אבנים ענקיות, יעלומים בגודל בלתי נתפס, וחוקק בהם 10 על 20 ומעמידם בשערי ירושלים. וישב שם אחד התלמידים, לגלג על אבותו תלמיד, אמר לו, רבי, מה זה דמיונות מה שאתה אומר? אשתה כדאיתה בצלילה לא משכחינן, היום אין לנו יעלום בגודל של ביצה כולי עין משכחינה. אתה מדבר על יעלומים בגודל של אבנים 30 על 30. לימים אותו תלמיד יצא לעסקים, ולימים הפליג ספינתו בים, חזה וראה מלאכי השרת ביצבי וקמים סרי אבנים טובות ומרגליות שהם 30 על 30 וחקוק בהם 10 ברום 20. הוא ראה אותם מתעסקים יעלומים גדולים מאוד, אמר לו, הנה למען מה זה? אמרו לי, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם בשערי ירושלים. עתה לקמי דרבי יוחנן, הוא חזר לרבי ואמר לו, אמר לי, דרוש רבי, לך נהיה לדרוש, תמשיך לדרוש, אתה אומר דברי אמת. כאשר אמרת כן ראיתי, אמר לו, ריקה תלמלא, לא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה. נתן עיניו בו ונעשה גל של החנות. אומר המהר"ל, מה כתוב כאן? זה תילי פלאים. ההבדל בין היום למחר, בין עולם הזה ולעתיד לבוא, שבעולם הזה דבר שהוא ריק אפשר למלות אותו, דבר שהוא מלא אי אפשר למלות אותו. לעתיד לבוא, כל מה ש... מי שמלא יתמלא יותר, מי שרק שער עוד יותר רק. אומר לו רבי יוחנן, אתה רק, אם אתה רק אתה לא שייך למחר, אתה שנחקת היום, כי ראית, האמנת. זה לא נקרא להאמין. להאמין גם כשאתה לא רואה, גם כשאתה לא מבין. ולכן כשבאים לארץ ישראל והתורה אומרת כי תבואו אל הארץ ומטעתם כל עץ מאכל, למה? את זה צריך דבר ראשון לעשות. כי אומרת הגמרא בשבת על הפסוק בישעיהו, ריש לקיש דורש את הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת. שש מילים כנגד שישה סדרי משנה. אמונת זה סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות סדר נזיקים, חוכמות סדר קודשים, דעת סדר תיארות. איזה מילה מקבילה לסדר זרעים? אמונה. מי שזורע זה רק מי שמאמין. מי שמאמין וזורע הוא זה שימצא מאה שערים, הוא זה שיראה את הפירות ואת הפרי פירות. זה הציר שעליו נעים, זה הדרך מזיו לאיתנות. אנחנו נכנסים בשבת קודש הבא עלינו לטובה לשנת הנונדלד של מדינת ישראל, שנת דן, בברכת יעקב לשבט דן. בסוף הברכה מה נאמר? לישועתך קיוויתי השם. נאמר על זה בחז"ל, מה זה לישועתך קיוויתי השם? בקטע ה-19 אמר רבי יוחנן, הכל בכיווי. כיווי זה לקוות, look for, לצפות. הכל בכיווי, כדי לעשות קו, ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי, אני מדלג קצת, חנינה בכיווי, סליחה בכיווי. מה פירוש הדבר? כיווי, מקווה, מקווה. השורש של המילים האלה זה שתי אותיות, קו. וכולם יודעים שבין שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד. שתי הנקודות הן אחד, אני כאן, השני, הקדוש ברוך הוא שם. אם האדם מבין שבין הקדוש ברוך הוא לבינו עובר קו ישר אחד, אין עוד קווים באמצע, והוא לא נבעל מהקווים האחרים, והוא לא נופל בגלל קווים אחרים, אלא הוא רואה שיש קו אחד שמחבר אותו ואת הקדוש ברוך הוא, אז הוא מבין שגם כאשר יש כל כך הרבה איסורים בשנה שחלפה, כל כך הרבה פגועים וקטועי רגליים ואיברים, זה גם חלק מהמהלך. כל כך הרבה שמתו על קידוש השם, זה גם חלק מהגאולה. זה קשה, זה קשה מאוד. אבל שיש את הכיווי, שאדם מבין, סך הכל יש בינו לבין הקדוש ברוך הוא קו אחד, ישר. זה הכיווי. קווה אל השם, מי שיש לו את הכיווי, מה הוא מקבל? חזק ויאמץ לבך. ושמקבלים את האיתנות, את החוזק, אז מה? עוד פעם, זה קווה אל השם. קווה אל השם זה הזיו, חזק ויאמץ לבך, זה האיתנות. פעמיים בחודש הבא עלינו לטובה, חודש אייר, החודש השני, חודש זיו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גילה לנו את כבודו, גילה לנו את זיוו, באי ובכפחץ, אי בייר וכפחץ בייר. אי בייר הוא גילה את זיוו ביום השבת, כדי שמיד מהשעה הראשונה נתחיל להתבונן. וכפחץ בייר הקדוש ברוך הוא גילה את זיוו, שנתן לנו את האפשרות לחזור קרוב למקום הזיו בבית המקדש. הדרך לשמר את הכל היא רק אחת, והתבוננו חסדי השם. לדעת להתבונן היום יותר מתמיד ויותר מפעם. אין לנו בעיה של צבא חזק, אין בעיה של מטוסים, אין בעיה של הייטק, אין בעיה של טכנולוגיה, הבעיה היסודית, השורשית והאמיתית, ההתחזקות באמונה. ההתחזקות באמונה נדרשת מכולם. ההתחזקות מאמונה נדרשת מכל איש, מכל אישה, מכולם. הרי היום כל מקום זה חזית. לא צריך לרדת עד הדרום, אפשר גם לגור בכפר סבא. אפשר לעבור ליד פתח תקווה. זה בכל מקום. אז צריך להתחזק מצד אחד. מצד שני, גם כשנמצאים פה צריך להתחזק. שזה הבית. אם היו רגילים לנסוע, להמשיך הלאה לנסוע. לבקר, להיות, ללכת. את המעט ביטחון הזה, את האמונה הזו, שחשוב ביקור, חשוב להצטרף, חשוב לשאת בעול, זה מה שמוטל עלינו. אין ספק שכל אותם אלפי היהודים שבאו לראות אז בבית כנסת, גולדה מאיר שבאה לדבר ל4-5 יהודים שהיא חשובה, כל היהודים האלה, האמונה שלהם, נדמה לי, הייתה הרבה הרבה יותר רחוקה ממה שיש לכל יהודי היום בארץ ישראל ובחוץ לארץ. ואם אז היה איזה בת קול פנימית שאמרה לכל אחד, בוא נלך, נשמע, גם היום זה קיים. החובה שלנו זה לגלות את האמונה הזאת ראשית בעצמנו ובכל מי שסובב אותנו. אם נבין שזה מה שמחבר אותנו, זה הכיווי שלנו, הכל בכיווי. איך נאמר, איך אומר לנו דוד המלך שאיתו פתחנו ואיתו נסיים בקטע ה-20 במזמור למזיין, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. רוצים שכון ארץ, אומר דוד המלך, צריך דבר אחד, ראה אמונה. חסר באמונה, חסר בשכון ארץ. יתנהג על השם ויתן לך משאלות ליבך, גול על השם דרכך. גול זה לגלות, אבל אם תרצו גם בשפת לעז, שזה יהיה הגול, שזאת יהיה המטרה. בטח עליו, מה המטרה? בטח עליו והוא יעשה. ואז מה יקרה אם בוטחים בו? והוציא כאור צדקך ומשפטיך כצהריים. דום להשם והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. זה יעבור, אין מה להיבהל מזה. פסוק ת', כי מראים עיקרי תון וקובעי השם הם הירשו ארץ. ועוד מעט, ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אין, של הקודש ברוך הוא, למחוק את כל אלה שמנסים לעקור את הכל, ששולחים קטיושות יומם ולילה ומרגמות בכל פינה וכל פצצה. עוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. במה זה תלוי? הנביא מרשו ארץ והתענגו על רוב שלום. במה זה תנוי? בטח עליו והוא יעשה. ככל שנתחזק במידת הביטחון, ככל שנחדיר אותה בתוכנו, בשנת הדן, דן ידיד עמו, זה שנה שבה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנאמר לו, לישועתך קיוויתי השם. ונדע להגיד לו, לישועתך קיוויתי השם. ונדע להגיד לו, כי לישועתך קיווינו כל היום, אז יתקיים בנו במהרה היום. ואנחנו קמנו ונתעודד, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראים. תודה.